יפה, אנחנו רוצים באמת לחתור לקראת סיום פרק שלישי. יש לפנינו כאן עוד כמה דיונים מאוד משמעותיים כדי להסביר את הגמרא הקשה והחריפה שיש במסרת פסחים בדף ממתת עמוד א', כפי שמופיע בעמוד יוטט בעמודה השמאלית באמצע. כל תלמיד חכם המרבה סעודתו בכל מקום, לסוף מחריב את ביתו ומאלמן את אשתו ומייתם את גוזליו, ותלמודו משתכח ממנו ומחלוקות רבות. יש לכם? עמוד יוטט. ומחלוקות רבות באות עליו, ודבריו אינם נשמעים, ומחלל שם שמיים ושם רבו, וגורם שם רע לו ולבן בנו סוף כל הדורות, ואת ההמשך נקרא אחרי זה עוד פעם לא פעמיים, אבל זה מבאס, מאוד קשה לקרוא את הגמרא הזאת, נכון? זה גמרא, כאילו הוציאו מהמחסן את כל המילים הקשות וזרקו, וכפי שאנחנו יודעים ללמוד במערל, נקודת המוצא שלו, כמובן שזה האמת, שכל דבר מדוקדק לגמרי. אז ראינו שהרעיון הכללי של נהנה מסעודות הרשות של התלמיד חכם, הוא מרבה סעודתו בכל מקום, יש כאן הגעה לנקודה דקה, לכן זה בסוף הפרק, זה לא מישהו שלא מחובר לתורה כי הוא לא לומד, כי הוא לא עבד על מידותיו, כל זה הוא עשה, זה כבר החלק הראשון של הפרק. אבל עכשיו הוא הגיע להשפעה הסביבתית, זאת אומרת, מה ההתנהגות התרבותית שלו? למה הוא מחובר? איזה אקלים הוא חי בתוכו? וראינו שהדוגמה לאקלים שהוא קצת או הרבה נהנתני, עכשוויסטי, קצת מקשר ומחבר את המשתתף בסעודות לסוג של תרבות, זה יוצר מהלך שהולכים ומתרחקים מהנקודה. ההתרחקות מהנקודה של עמידה על האמת ביציבות, מתוך חיבור, שם אני נמצא, נכון? שבתי בבית השם, אני יושב בבית השם. רגע, אבל דוד המלך הולך גם להנהיג ממלכה, נכון? הוא הולך להילחם מלחמות. אז איך שבתי בבית השם? מתוך, נכון מאוד, מתוך. ומה שיכול לקלקל את המתוך, זה השפעה חיצונית שמוציאה אותי מבחוץ. זאת אומרת, בחוץ זה נראה מאוד בסדר, מה כבר קרה? אבל יש דברים שממש לפעמים נותנים הזק שהוא בחיים מסוימת אולי אפילו יותר גדול, כי הוא בלתי נראה בשלב הראשון של התחברות לעולמות אחרים. בסדר? זה מה שראינו עד עכשיו. ולכן, איך נקרא לזה, העונש הקשה הראשון, זה הדברים הללו, הוא מחריב את ביתו, מאלמן את אשתו, מייתם את גוזליו. וראינו במערל שמחריב את ביתו הוסבר על ידיו בשתי אפשרויות, בשתיהם כנראה נכונות. אחד, זה מאבד את מקומו, כפי שאמרנו עכשיו, הוא לא יציב במקום, הוא לא בשבטי בבית השם, אלא הוא בעצם כבר מטייל. כשהוא מטייל הוא איבד כאן משהו מאוד גדול, זה פירוש אחד. הפירוש השני זה כשמדובר כאן על החרבת הבית, פירוש הדבר על הניתוק מהמעלה העליונה של ה תלמיד החכם שמדרגתו שכלית. ואז אם אלו הוא מידה כנגד מידה, הוא מאבד, כמו שאם הוא איבד, נקרא את זה אולי עכשיו נראה, בואו תראו בעמוד כף, אנחנו נמצאים שם ומזה נתחיל את לימודנו היום. ודע עוד להבין דברים אלה, כי ראוי לו דבר זה ביותר. זאת אומרת שיחרב חס ושלום ביתו, ראוי לו ביותר, זה ממש מתאים, זה לא סתם. כי כאשר הוא מרבה סעודתו בכל מקום ונמשך אחר הגוף, זאת אומרת הנקודה שלו, השבטי שלו, זה הצד הגופני, הנה הוא מבטל השכל והוא נעדר. זאת אומרת הצד העליון שלו כאיש מעלה, כחיפוש מעלה, כהתקדמות לכיוון החזון, מתבטל. זה אומר נוצר נתק בין חיי המעשה שלו לבין דבר שכבר הופך להיות קצת לא רלוונטי, זה השאיפות להתקדם, השאיפה לגדול. זה מתבטל. והוא נעדר, הוא מבטל את השכל, והשכל נעלם, הוא כבר לא זוכר מה המטרה שלו בחיים. הוא מסתובב סביב הכאן ועכשיו. והשכל, עכשיו כאן המאמרה אומר, שיש כאן כעין משל ונמשל. השכל נקרא איש לגוף. זאת אומרת, כמו שבאדם יש את הגוף שהוא הצד הגופני, אבל יש את ה שכל, שהוא הנשמה של אותו הגוף, גם כשאנחנו מדברים על השכל מול היעדר השכל, מול הגוף, זה אותו דבר. זאת אומרת, יש בית, הבית הוא השכל. זה המטרה, זה המקום האמיתי של האדם. איפה הוא חי בצד הנשמתי שלו. ויש את ההתנהגות בשטח. וכאשר הוא נמשר אחר הגוף, מבטל השכל והוא נעדר, והשכל נקרא איש לגוף, ובסילוק השכל, כשהוא לא מנותב על ידי השכל, נעשה הגוף כמו אישה אלמנה, שמת בעלה. כמו שהתלמיד חכם זה, כאשר מרבה סעודתו בכל מקום, נחשב כאילו השכל אינו, ונשאר הגוף שנחשב אישה לשכל, כמו אישה אלמנה. לכך נעשה לו גם כן דבר זה, ממש, שמאלמן את אשתו. בסדר? עוד פעם, אומר המהר"ל ככה, יש כאן משל ונמשל, או בלשון שתכף טיפה נעריך בה, בלשון חכמים זה נקרא מידה כנגד מידה. הווה אומר, יש פעולה שאותו תלמיד חכם עושה, והאופי של הפעילות הזאת, ברובד המעשי, הפיזי, החיים של הגיל, זה אותו דבר. מה הכוונה? יש משפחה, יש זוג, הם מחוברים אחד לשני, יש קשר טוב ביניהם, שכינה ביניהם, האיש מתווה את החזון, יש כאן כיוון של מהלך רוחני, והאישה או הבית מייצגים את הקיומיות. איפה אני חי? איפה אני חי בפועל? כשהבית הוא שלם, כשהבית נמצא באידיאל, אז זה מבטא את זה, וזה מבטא את זה. זאת אומרת, השכל מתבטא במבנה בפועל של הבית, והבית שואב ויונק מהצד הרוחני. נכון? זה הצד האידיאלי. הצד האידיאלי שיש לנו חיבור של השכל של הבית, שיש בו את הצד הרוחני ואת הצד הגשמי. נכון? פשוט, לא צריך להאריך בזה יותר מדי, כי יש כל כך הרבה פסוקים, וכל כך הרבה הדגמות, וכל כך הרבה... למה זה? כל זוג שמתחתן, בעזרת השם היום, אחד מתלמידינו הקבועים ביותר, אריה, מתחתן היום בערב, אז לכבודו אנחנו... לא, לא הגיע לפה, לא צריך, עכשיו במקווה, לא, זה בסדר. אבל הוא כבר אחד מיסודי השיעור, הוא מתחתן היום. וכאן נברך אותו מכאן בברכת מזל טוב להקים בית נאמן בישראל. מה זה בית נאמן בישראל? הבית שהעוצמות הרוחניות אדירות שנקנות על ידי התלמיד חכם, באות לידי ביטוי ומימוש בבית, בפועל. ברגע שהראש נעלם, זאת אומרת, הראש מתחיל להסתובב לו בכל מיני מסיבות, שזה הכוונה נהנה מהסעודתו בכל מקום, הולך בכל מקום, הבעיה היא שנוצר נתק מהותי בין התורה שלכאורה מדובר פה תלמיד חכם, יש בו תורה לבין החיים המעשיים של אותו תלמיד חכם. הוא עכשיו חי בעולם אחר, הגוף הוא בו נמצא מקום אחד, השכל נמצא במקום אחר, שני דברים מנותקים זה מזה. אותו דבר אומר מידה כנגד מידה, זה שגם בבית בפועל שלו, העסק לא יציב. עכשיו כמובן שהדבר הזה יכול להיות באמת רק משל, אבל הוא יכול להיות באמת להגיע לכדי כך. זאת אומרת, שהשיח המשותף בבית לא פועל. למה? כי אני התחתנתי עם איזה אחד שהלך בבוקר ללמוד, מה אני רואה אותו עכשיו? חזר מהמסיבה, אתמול ב-8, 9, 10, 11, 12 בלילה, והוא ישן עכשיו. נוצר איזה התערערות, יותר מאוחר אתה אומר, התערערות, התערערות של היציבות. ואז עם אלה זה מפרק חס ושלום. בסדר? המהר"ל פה משתמש בדבר הנקרא מידה כנגד מידה. שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. מה זה מידה כנגד מידה? תתנו לי דוגמה או תסבירו את המושג הזה. מה הפירוש?
במידה שהאדם רואה את
המודדים. למה?
כי אונס זה... כאילו יש מגמה מוסרית של העולם שזה בכל עצבא, ובן אדם שהוא יצא מהדרך הזאת, אז אונס כאילו בא להחזיר אותו.
אתה אומר שבעצם נוצרה איזה תנועה חוצה, וצריך את אותה עוצמה ואותה אנרגיה כדי להחזיר אותו פנימה. כן? יפה. יפה. איזה עונשים יש לנו? זאת אומרת, כשיש עונש, יש עונש על מעשה. איזה סוגים של עונשים יש? רגע, זה המטרה שלו. עכשיו, איזה סגנונות של עונשים יש? בסדר, בסדר. בהדגמה יש לנו הרבה דוגמאות, אבל מה? תיתנו דוגמאות מעולם המעשה. זאת אומרת, כשאני נותן עונש, נגיד, שני תלמידים דיברו אחד עם השני, ועכשיו הם קיבלו עונש לכתוב 1,000 פעמים נתיב התורה פרק ג'. בסדר? זה סוג של עונש, נכון? יפה. אדם, אומרים לו, תשתנו, אל תשתה את הדבר הזה, זה רעל. הוא שותה, ועכשיו הוא כמעט נמצא בטיפול נמרץ. זה עונש? אז זה עונש או לא? אז מה ההבדל בין שניהם? אפשר, ודאי. תסביר. כן.
זה חוק, זה לא, זה דברים שקוראים ציוד. ועונש זה יש
לו
כזה משהו שהוא אפילו מישהו שמחליט.
מעולה, יופי, חיים, אמרת הגדרה מצוינת, יפה מאוד. זאת אומרת, יש עונשים שהם תוצאה ישירה מתוך המעשה. זה לא משהו שמישהו צריך עכשיו להכניס איזה גורם, שזה גורם הרתעתי כזה או אחר. זה עצמו, זאת אומרת, אם אני עושה משהו, זאת אומרת, אני לא יודע, כמו שתנו עכשיו דוגמה, אני אומר לי, אל תאכל את האוכל הזה, הוא לא בריא, הוא יגרום לך, לאדם, אל תעשן. אם אתה מעשן יותר מדי, תקרה לך וכו'. מה זה, מה אומרים לו? אומרים לו, תשמע, העונש הזה זה תוצאה ישירה של צורת ההנהגה שלך. לעומת זה, יש עונש שהוא בא מבחוץ, שהוא באמת הרתעתי, שלא צריך, אני כמו שאמרתי קודם בדוגמה הזאת, עשיתי משהו, יש סוג שלישי שניסיון לקחת משהו שהוא לא תוצאה ישירה, אבל הוא נמדד מבחוץ כמשהו שהוא ראוי שיעשה במידה שווה לחטא שהיה. דוגמה, למשל, פרשת השבוע שלנו. פרשת השבוע, אחר שמשה יורד, הוא לוקח את העגל, הוא תוכן אותו עד דק. והוא, מה הוא עושה איתם? מה? שותה, משקה את עם ישראל כמו סוטה. ואחרי זה את השארית, מה הוא עושה? איפה? זורק לנהר. מפה אנחנו למדים, תשאלו חידה את האנשים, האם יש נחל ליד הר סיני? רוב האנשים יגידו, מה נחל ביד הר סיני? אנחנו במדבר, אבל נראה שיש, נכון? כתוב שהוא הולך ושוחק את העגל ושם אותו בתוך הנהר. אבל הוא משקה את כולם במים, ואז מה קורה? מי שעבד את העגל, מה קורה לו?
יש שלושה אנשים, יש גם אחת
מאיים. כן, בצבא, וצבא, יש זה אצל...
יש גם את המגפה, ויש גם את התשובה
בסקילה. על מה אתה מדבר? על העונש של עובדי העגל. בסדר, צריך לשאלה מי קיבל מה, אבל בואו נדבר עכשיו על החלק הזה. זאת אומרת, מה קורה? הוא, מי שעבד את העגל, הוא בעצם שותה את המים כמו אישה סוטה שמתה מזה, נכון? יפה. איזה סוג עונש זה? מיידי ודאי. אבל איזה סוג? זה סוג מספר אחד או שתיים? זאת אומרת, האם זה העונש החיצוני או שזה העונש הפנימי?
לכאורה הפנימי.
למה רק לכאורה?
לא, כי כאילו משה הביא להם את זה, לא עם עצמם. אבל הוא הביא להם בכוונה את זה של עגל, להראות שזה
מעצמם. יפה, מצוין. אז שמת לב, זה הסוג השלישי. סוג אחד שמידה כנגד מידה זה תוצאה ישירה. זאת אומרת, אכלת משהו לא טוב, הדבר הזה גורם לך כאב בטן, נכון? זה עונש ישיר, זה מידה כנגד מידה שקיימת מתוך עצם ההגדרה של המציאות. יש מידה כנגד מידה שהיא חיצונית לגמרי, כמו שאמרתי. אתה דיברת באמצע השיעור, אתה תכתוב 1,000 פעמים, לא מדברים באמצע השיעור, שזה חיצוני לגמרי, אין שום קשר ביניהם. ויש את החלק השלישי שעניינו, אמנם זה חיצוני, זאת אומרת, זה לא קרה בהנהגה הטבעית של המציאות. לא היה כאן רעל או איזה מין חומרים שמסכנים את הבריאות, אבל היה כאן רצון לבנות מערכת של תגובה שהיא באותו רעיון שיש למעשה. למה כאן זה לבנות תגובה באותו רובד של המעשה? למה זה קשור? למה הוא השקע את בני ישראל? למה זה קשור אחד לשני? מה קשור להשקעות, לקחת את המים האלה, לשים בהם את העגל, את התחינה של להשקוט את בני ישראל? הרי זה בא נלקח מאישה סוטה. מה זה אישה סוטה? אישה שזינתה, או יש חשש שהיא זינתה, אז הבעל שלה אומר, אני רוצה לבדוק את זה, עולים לבית המקדש ומשקים אותה, את האפר עם מים, אפר מפרה אדומה, ומים חיים, שותים, ואז אם באמת היא זינתה, אז היא מתה. אם היא לא, וזה סתם היה העלילו עליה עלילה, בעלה עלילה, אז ההפך, היא מקבלת שכר והיא נפקדת בבנים, בנות, יש לה... למה זה קשור לסיפור שלנו? יפה, עד שהמלך במסיבו, נר דין נתן ריחו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ועם ישראל זאת החתונה הגדולה. החתונה הגדולה היא החתונה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא ומתן תורה. נכון? ממש, יש המון המון דמיונות לדבר הזה. חופה, כולם באים, שמחה. יש, והנה, תחת החופה, עדיין לא קיבלו את הכתובה. הכתובה עדיין בכתיבה למעלה. עוד לא ירד, כבר נר דין נתן ריחו. כבר אני... היה ריח רע מהסיפור הזה. עוד המלך במסיבות, יש שם למעלה עוד מסיבה. אבל מסיבה זה בישיבתו המכובדת. המלך נמצא על ראש ההר, בהר סיני, ועם ישראל. אז מה זה? זה בעצם עכשיו לזנות, נכון? זאת אומרת, זה ממש מצב שכביכול בגדה הקלה. ואז ממילא יש לה מעמד של כמו אותה אישה סוטה, נכון? ואז ממילא, הבדיקה שלה, האם היא באמת זיתה או לא, זה מה שמשה רבנו עשה. אז איזה סוג זה של מידה כנגד מידה? יש בזה משהו משולב, נכון? מצד אחד, זה לא תוצאה ישירה, תמונה בטבע. מצד שני, זה קשור בבחינה רעיונית לכל המהלך. זה נעשה, זה המידה כנגד מידה. ויש את הדבר השלישי שהוא דבר חיצוני. בסדר? כאן, כשאנחנו מדברים על התלמיד חכם, והתלמיד חכם הזה הולך ומחליט ללכת למיני בילויים כאלה ואחרים. ואז אומרת הגמרא שביתו נחרב. ביתו, מידה כנגד מידה. הוא החריב את שכלו. הוא החריב את החיים של חזון יישומי. יש לנו את העולם של התורה, מתבטא בחיים. והוא מה עשה? פרק אותם. ואמר, לא, אני לומד תורה בבית המדרש, אחרי זה בבית, לא יודע איפה, אני עושה הפוך. אז אומרת הגמרא, זה מידה כנגד מידה נחרב הבית. איזה הבית הפיזי? למה? איזה סוג של מידה כנגד מידה? זה לדעתכם. אז לא הבנתי.
ביתו
מקומו בעליונים, כן.
עכשיו שאתה מנתק את המסך, אתה מנתק מפה, כלומר, כי השכל שלך הוא כמו, השכל הוא הבעל, הגוף זה כמו האישה.
כן, נכון.
מנתקת את זה, וגם זה מתנתק.
אז איזה סוג זה? זה הראשון, השני או השלישי? זאת אומרת, האם זה, אז הדבר אחד אני מסכים איתך וכולנו מסכימים, שזה לא, זהו, אז זאת אומרת, כולנו מסכימים שזה לא החלק הזה של עונש חיצוני, נכון? זה לא עשית א', תקבל עונש, שעכשיו יהיה לך מחר גירושין חס ושלום, נכון? זה, אנחנו מסכימים, זה לא, זה ככה לא עובדים. זאת אומרת, שמידה כנגד, למה אני מעריך בזה עכשיו? כי זה עיקרון שחוזרת אצל המהר"ל המון המון פעמים, וצריך לדעת את זה טוב. המהר"ל תמיד מדבר על עולם פנימי מול עולם חיצוני, הוא תמיד יבחר לנו את הפרשנות הפנימית יותר מאשר להתרכז באיזה סתם אמירה של משהו חיצוני. אם הוא מדבר עכשיו על מידה כנגד מידה, אנחנו חייבים למצוא איפה יש הקשר פנימי בין המידה שנעשתה בפועל בחטא, לבין העונש שיוצא לפועל בתגובה. לא מולכים סתם, כי אז אפשר ללמוד כל דבר ולהגיד, טוב, זה, מידה כנגד זה, אין קשר. אמרנו, לא, יש קשר, זה אותו דבר. אז זה הסכמנו, נכון? עכשיו אני שואל, האם מדובר על תוצאה או על דמיון? על מה מדובר כאן? על תוצאה או על דמיון? זה שהבית חס ושלום נהרס, זה תוצאה או דמיון? אתה אומר, זה תוצאה. למה זה תוצאה?
כי המעשים שעשה בפועל, כאילו, אם אולי אצלם מסיבה בפועל, אז
מעולה. אז אתה אומר, דעתך היא, ואני חושב שזה גם נראה לי שכך, זה מה שהמהר"ל אומר, למרות שאפשר, אפשר גם כן לומר, אפשר, זה לא זאת לגמרי, לבוא ולהגיד שיש כאן ניתוח של שני מצבים. מצב א', מצב ב'. בשני המצבים זה מצב של ניתוק. ניתוק מהבית, ניתוק מהחוכמה. שני מצבים. שני המצבים האלה דומים. כמו שזה מתפרק, גם זה מתפרק. הרבה יותר חזק זה להשתדל להגיע לנקודה של התוצאה. ואומר, כשיש פעילות בעולם הפנימי רוחני של של האדם, ההשפעה המיידית, לא עכשיו בוא נעניש אותו, אלא ההשפעה המיידית היא חורגת מהתחום של אני מול עצמי, ויש איזה השלכות בכל מיני קשרים שמחייבים קשר מהותי. אם אני מאבד את המודעות המאוד מאוד מאוד חשובה, שהקשר בין העולם הלימוד שלי לבין עולם המעשה שלי זה דבר שהוא מחובר, לא מחובר כי זה שני דברים, זה ממש כאילו רגליים וראש, זה אותו, זה אותו גוף. אם זה, ברגע שאני מאבד את הדבר הזה, וההפך, והעסק הופך להיות חיצוני, ואומר, באמת זה וזה, זה שני דברים שונים, אבל כמו שפה אדם בגד בשכלו, גם פה הבית בגד בבעל הבית. כן, כאילו בצורה הזאת. זה יותר חלש. אתם מבינים מה אני אומר? לא, עדיין לא? אז תכף נבקש את משי שיסביר עוד פעם, כי הוא יסביר זה הרבה יותר טוב ממני. אז תכף תסביר, אבל שנייה, כן. מה היה הראשון?
שהוא אוכל משהו לא בריא, אז הגוף שלו נהיה חולה. אבל השני, אני צריך להבין.
השני, הראשון, אז זה הבנת, נכון? אכלתי משהו לא בריא, נהייתי חולה. השני, אני לא מסתכל על תוצאה ישירה מתוך המעשה, אני מגיע לתוצאה הזאת, אלא אני מאפיין את המעשה. אני אומר, מה שמאפיין במעשה הזה, זה קלקל בדבר מסוים, במידות, במעשה, בדרך, לא יודע, במשהו קלקל. אני לוקח את אותו אלמנט שהוא קלקל, ומעביר את זה לעולם אחר. הוא אומר, כשם שאתה קלקלת בנושא הזה, כשם שעם ישראל קלקל בנושא של הנאמנות אל הקדוש ברוך הוא, כן, אנחנו נעשה עכשיו עונש שבא מעולם של נאמנות של אישה לבעלה בפרשת סוטה. תגיד, אבל למה? זה לא תוצאה של זה. הם לא היו שם, לא בגדו בנשותיהם במתן תורה. למה זה ככה? כי זה לא, הנקודה היא לא עכשיו שזה תוצאה. זה אני לוקח, אני מנתח את האירוע, ואני אומר, מה היה הכשל? מה היה הכשל באירוע הזה? למה האירוע הזה הוא לא טוב? ואז אני אומר, אם אני מסתכל בעומק הדברים במתן תורה, אני רואה, או עד שהמלך במסיבו, נרדי נתן רחוב, ואומר, בגידה. יש כאן בגידה במערכת קשרים, נכון? יפה. עכשיו אני אומר, אם כך, אם זה כך, אז זה ממש מזכיר לי, אותו רעיון פנימי נמצא בפרשת איש ואישה, כאשר יש בגידה, נכון? אז אני לוקח את אותו תגובה שיש אצל אישה, בעולם של איש ואישה בבגידה, מעתיק אותו לעולם של הבגידה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. הבנת? זה שני דברים שהאלמנט הפנימי שלהם דומה, אבל זה לא תוצאה ישירה, לא בגלל שהם חטאו בעגל, לכן הם בוגדים בנשותיהם. לא, זה לא קשור. אבל זה אותו רעיון. כאן בא לידי ביטוי וכאן בא לידי ביטוי. מידה כנגד מידה, הכוונה היא אני מתבונן, מה היה הנקודה העמוקה שגרמה פה לכשל, ואני אותה מגיב עליה. למה אני מגיב עליה? כמו שאמרת, אור החיים. כדי להחזיר אותי לתלם, יצטרך לקבל אנרגיה. הרי כל עונש הוא מחנך אותי מבחינה אנרגטית. הוא בא ואומר, זה מה שיקרה, בוא תקבל את זה ככה לפנים, ואז ממילא תוכל לעבוד על זה כדי להחזיר את זה למקום הנכון שלו. הובן, אור החיים יותר, או עדיין לא כל כך? במקרה הזה הוא מדבר על כך שיש, הוא עומד, מתמודד עם שאלה, אמר על. וזו שאלה כשהוא לומד גמרה. הוא לומד גמרה והוא שואל. יש כלל שמידה כנגד מידה. והנה אנחנו מוצאים שכתוב שמי שנהנה בסעודות ללא גבול, נחרב ביתו. בסדר? אז ראינו פירוש אחד, זה ביתו הפנימי בכלל, נחרב ביתו, בוא נקרא לזה, זה תוצאה, זה החלק הראשון, נכון? נחרב ביתו, הכוונה, המעמד שלו, הוא מאבד את המקום שלו במציאות, שבטי בבית השם יתבטל, זה תוצאה ישירה, בסדר? שעוד שנייה אומר, אמר, על בכלל, אנחנו מדברים פה על בכלל, לא מדברים על בית, מדברים פה הכל על דבר שכלי, ובעצם הבית זה הדבר השני. אומר, אמר, על, יש לי אבל אפשרות להסביר דבר נוסף, של מידה כנגיד מידה, באמת מדובר על בית, בית. זאת אומרת, מה פירוש חיי המשפחה? באמת מדובר על חיי המשפחה. באמת מדובר על זה. זאת אומרת, יש איזה תהליך שמביא בסוף לזה שיש התפרקות גם בתחום המשפחתי. בסדר? ואז הוא אומר, אבל זה מאוד, אז למה זה קשור? זה מאוד קשור. כי ברגע שאדם, שהוא מנתק בין השכל לבין הגוף, באותו רגע שהוא מנתק בין היישום לבין האידיאל, ברגע שהוא חי חיים כפולים, נקרא לזה במרכאות, באותו רגע החיים הכפולים האלה יבואו לידי ביטוי בסופו של דבר, במעגלים הבאים של החיים. לא רק בנפש, פנימה. ששם בנפש דימה קוראים כל מיני זיופים, אלא בסוף זה יבוא לידי ביטוי במערכת החיים, הקרובה ביותר, שזה הבית, טיפה יותר רחוק, זה הפסקה הבאה, זה הילדים, שזה היתומים, שאומר שזה כאילו כבר ההשלכה החינוכית, לא רק המבנה של הבית שזה דבק, אלא אין לו מה לתת לילדים, כי הם מתבלבלים הילדים, כבר לא יודעים מי זה האבא הזה. אחד הוא זה לומד תורה כל היום, או הולך למסיבות כל היום, מי זה? אז הם מתבלבלים, ולכן יש בעיה עם הילדים, פתאום הגוזלים שלא עפים מהקן, הם לא יודעים שום דבר. ואז גם, אני אומר, כנגד זה, מאלמנת אשתו, מייתמת מוזה, ממש גם כן. אז הבנתם את הנקודה, זו נקודה מאוד מאוד יפה להמחיש דרכה את השיטה של המהר"ל לקחת דבר שקל, וזה כל הזמן, לפעמים אתם אולי שואלים, אולי זה באמת, אולי אני באמת לא מוסיף לכם דבר, אני באמת לא יודע. אבל למה אני מתעקש? זאת אומרת, למה אנחנו מתקדמים כבר, מתחילה זמן חורף, התחלנו פרק שלישי ואנחנו דיין שם. יש אפשרות ללמוד את המהר"ל וטוב שלומדים אותו, ככה מהר כך בשביל בקיאות כזאת. אבל פה המטרה שלנו היא, כי אתם תלמידי חכמים, עוד מעט הולכים ללמוד גמרא, אתם לא סתם אומרים, טוב, רב אמר ככה, רב יוסף אמר ככה, טוב, אמרו, נאמין להם. אם אדם תלמיד חכם, מה הוא שואל את עצמו? למה? מה הסברה? למה אתה אומר את זה? איך זה מתרץ את הקושייה? נכון? ככה פועל אדם שלומד תורה. אז אומר, גם בלימוד אמונה, ובמיוחד בלימוד אמונה של מהר"ל, שזה מתבסס על דברי חכמים, שזה על חז"ל, חשוב מאוד לנצל או להעמיק ולראות דרכי חשיבה של המהר"ל. וכאן דרך החשיבה היא לקחת מושג, שהוא, קודם כל גמרא, שהיא מאוד מאוד תמוהה, ולא להסתכל עליה סתם. בסדר, מגיע לו, נורא לו בסדר שזה הולך למסיבות. ניתן לו על הראש, גם לזרוק אותו להיות אשתו מהבית, גם את הילדים מהבית, גם לזרוק אותו להיות, ללחך פינחי, כל מיני דברים כאלה שהופעו בגמרא. זה בסדר, זה אפשר כשלומדים בקיאות, זה בסדר גמור. זה חמור, בסדר. כשלומדים קצת יותר לעיונו, קצת משתדלים להיכנס פנימה, אז רואים שיש כאן דייקנות אדירה. והדייקנות האלה לפעמים היא דייקנות פרשנית, ולפעמים גם כן היא מבוססת על עקרונות, שהם עקרונות מהותיים שהמהר"ל מנסה להחדיר בנו, וזה לעבור מעולם הקשרים החיצוניים, לעולם של ההבנה הפנימית של התהליך. זה משמח אתכם? זה מתחשק לכם ללמוד את זה? או ש... כן, באמת? בשמחה או בחיוך? כן. נפלא מאוד. קודם כל, אתה אומר דבר, ממש דבר חשוב. אמרת כאן משהו בין דבריך, דבר מאוד מאוד חשוב. וזה שקורה לאדם חס ושלום משהו, הוא צריך באמת להתבונן. אמרת דבר מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא סתם. כשמישהו נתן לך עונש חיצוני, הדבר אחד אתה יודע, אני לא בסדר. בסדר, נגיד, כמו שאמרנו, מישהו לזה, אין יותר מעבר לזה. אבל אם אנחנו מנסים, אנחנו נוצאים כבר את ההנחה שמידה כנגמר זה הרבה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא מדבר אליי, והוא אומר לי משהו שהוא בתוכן, אז צריך להיזהר מזה מאוד, לא לדרוש דרשות. זאת אומרת, יש פעמים אנשים, יש מקובלים אלוהים, יכולים להגיד, אתה יודע למה זה קרה? כי יש בעיה במזוזה. תקן שם, נפל שם זה, לכן פה בא זה. זה אנשים גדולים, יש להם יכולת לעשות קשרים, שהם קשרים עליונים. אנחנו הקטנים צריכים לפעמש כדוב, כי כל אדם יפשפש במעשיו. בסדר? מה זה יפשפש במעשיו? נכון, מכירים את הביטוי הזה. יש בגדוי, משמש במעשיו, יפשפש במעשיו, שאומר גם מהר"ל דן בהבדל בין שני הביטויים האלה. הכל אני באמת צריך לצאת. אם אנחנו נצליח להגיע, לא בטוח, אבל אנחנו יכולים לקחת מזה משהו. במילים מודרניות, מה אתה לוקח מהדבר הזה? ואז הרבה פעמים, מה אתה לוקח? זה משהו באמת ממין העניין. זה לא סתם קרה לי משהו לא טוב. אנחנו לא יכולים לדעת את הכל. רבות מחשבות, הקדוש ברוך הוא יש לו לא מחשבותיי, מחשבותיכם, אבל לתת להתבוננות. ולא התבוננות מיסטית, לא, לפעמים, כי זה בדיוק מה שהמהר"ל רוצה להגיד. כשיש לאדם, נגיד, לא יודע, תן דוגמה ממש כללית, נגיד, אני הלכתי ושברתי, תוך כדי הליכה שברתי משהו, בסדר? ואחרי שאני שברתי, נפלתי ואני בעצמי קיבלתי מכה. תמיד יש פה חטא ועונש, בסדר? אני את זה, וקיבלתי מכה. וואו, במידה כנגד מידה, איזה צדיק אני, הקדוש ברוך הוא ישר נותן לי אוטומטית תגובות לעניין. אבל אם אני מעמיק יותר, אני שואל, מה הנקודה המשותפת בין שהלכתי ושברתי לבין שנפלתי? והתשובה היא, סתם, מה אתם אומרים? חוסר ריכוז. נשמע נורא פשוט. זה חוסר ריכוז, תשים לב. כי הרבה פעמים אנשים, נגיד, באיזשהו מקום נותנים לקחת לשני, אוי, סליחה, לא שמתי לב. אדוני, סליחה, זאת בדיוק השאלה, למה לא שמת לב? זאת השאלה. השאלה היא לא על זה, מה שאתה אומר לא שמתי לב, זה תיאור, זה לא סיבה. למה לא שמת לב? זאת אומרת, אני צריך לעבוד על מה? על הרגישות, על התבוננות. אני לא אקום, כמו שאדם בא מרוב התלהבות, בא בבוקר, שמת תלית. נכון, אז הוא עושה, זה פח, תח, לצד הזה נתן לו על הפנים, תח, לצד הזה נתן לו על הפנים. כזה צדיק, אלא את כולם בשרה השמיימה. זה, תשים לב, יש בינך מישהו פה, יש לך מישהו פה, תתבונן. זאת אומרת, אתה צודק מאוד, א', להתבונן, ב', זה דבר לא, שהוא לא תמיד יש תשובה מלאה, אבל אם מקבלים מזה משהו, זה מקדם המון. זהו, אז זה בעצם הדבר. אז אנחנו עכשיו סיימנו את החלק הזה שמדבר על הבית, המשפחה, ומה קורה. אמרנו שלושה דברים, או הבית זה הכל עולם הפנימי של הבן אדם, או זה מין דבר שהוא חיצוני כעונש, דבר שלישי שזה מאותו, זה אותו סוג של עניין. אתה הפרת את החיבור, את הקשר שבין העולם העליון לבין העולם היישומי, כי אתה צדיק מאוד גדול, אבל אתה הולך ליהנות מכל מיני דברים, אז גם במעגלים של החיים זה יכול פתאום להתבטא, שהבית מתחיל לא להבין מה אתה רוצה, הילדים לא מבינים מה אתה רוצה, וזה יכול ליצור בעיה. בסדר? אחרי זה אנחנו נמשיך הלאה בהמשך הגמרא, כי לא סיימנו, לא תמו כל פלאי ההתייחסות הזאת. כן. אני לא מבין, מה אתה אומר? כשאתה אומר, הולכת עם הזה למסיבה, איך הוא עושה את זה, הולך למסיבה עם השכל? כן, כן, אבל המקרה המיוחד של הלכת עם השכל, הוא עושה את זה בגדלות או בקטנות? מה אני מתכוון? ללכת עם השכל למסיבה, זה דבר שאנחנו קראנו לו, בזה שלמדנו, אותה בחינת סעודת שבת. שאדם בא לסעודה ויושב בסעודה, ואז תלמיד חכם, מי שרוצה לנסח יין, ינסח לגרונם של תלמידי חכמים. יש עולם, שזה עולם אמרנו בהתחלה בהקדמה, שאנחנו לא מדברים עליו עכשיו, כי המהר"ל מאוד מעריך בו, והוא נותן בו מקום מאוד גדול, וגם במסילת ישרים ובשער הקדושה, שיש מצב שבו באים עם השכל אל הסעודה. אז זה דבר גדול, אבל צריך בשביל זה באמת להיות נקי, וגם הסעודה צריכה להיות נקייה. זה כאן הוא דיבר על מצב של אי אפשר ללכת עם השכל לסעודה. את השכל משאירים בבית, כי הסעודה הזאת היא באופי אחר לגמרי. השכל התורני לא מסתדר עם מה שקורה שם במסיבה. פשוט לא מדובר, זה מה שמדובר בגמרא. ואז הוא מחליט, טוב, נשאיר את השכל בבית, עכשיו אני הולך עם עם הגוף. בסדר? חשבתי שרצית לשאול, מה? אז ודאי שמעלה, ודאי שאז הוא, ודאי שתהיה לו בעיה עוד יותר גדולה. בסדר? אבל לא מדבר על זה. הוא עכשיו מדבר על איך התורה צריכה לפעול במציאות. איך תורה צריכה לבוא לידי ביטוי בבניית חיים שהם מלמעלה למטה, בכל האופנים האפשריים. א', פרקטית, הוא דיבר, מצווה, מתי עושים מצווה, מתי לומדים תורה. מישהו בכלל, מה שנקרא, מהארץ, גמור, אז זה עולם אחר, זה יש לו דיבורים פה, אבל הוא לא ידבר על זה פה, כי בן אדם הזה לא התחיל מתורה בכלל, אז אנחנו לא מדברים. הוא נמצא במצב אחר, באמת, תמיד ששואלים את השאלה הזו, ככה ממש במשפט, כי אנחנו כבר עבר אחרי הזמן, אני אומר ככה, מה יותר טוב להיות, חתול או בן אדם? למה? תעקוב אחרי חתול, תראה איזה כיף לו, הוא לא צריך ללכת, לא לזרוע, לא לחרוש, לא לקצור, לא כלום, נכנס לפח הזבל, יושב שם, עמדו שני עונג, נכון? חתולים בעונג רב. אתה רוצה להיות חתול בפח הזבל? לא, למה לא? אני לא צריך להסביר למה לא, נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, יכול להיות שמבחינה מסוים זה שלא למד ולא כלום, אולי יש לו יותר כיף, אבל זו אותה רמה, כאילו, הוא ברמה אנושית של כזאת. אם הוא רוצה להיות אדם השלם, הוא חייב להגדיל את עצמו בכל המהלך, בסדר? ואז הבעיה היא לא לנתק בין המהלכים האלה. וזה על זה אמר על מדבר. אבל לא להיות חתול, זה לא מדבר על זה פה, זה דבר שהוא... זה גם, ודאי ש... זה זווית מעניינת, כי המהר"ל לא מפעל לכיוון הזה, אבל זה לא כאילו ענישה על הביזיון שאתה מבזה את החוכמה. נכון, יש בזה משהו, אין החינם. יפה, אז בעזרת השם, אנחנו בשבוע הבא נמשיך ולראות את שאר הדברים, וכל אחד שם מכוון כנגד דברים גדולים. יישר כוח שנזכה בעזרת השם, לעבוד את השם בשמחה וללמוד תורה מתוך ראש גדול, ממש. בוקר טוב לכולם.